פרק ל"א, פסוק י"ב, ויאמר השם אל משה לאמור ואתה. דבר אל בני ישראל לאמור. אך את שבתותיי תשמרו. מה זה תקוע פה? עד עכשיו הנושא היחיד שהעסיק אותנו מזה זמן רב הוא מלאכת המשכן. פתאום באמצע העניין, אך את שבתותיי תשמור. כי עוד היא בני וביניכם, לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדישכם. מה החידוש בדבר? תביא לשם. תביא, תביא, אני שמחכים. טוב. לכאורה מה זה תקוע כאן? האמת היא, שאנחנו נצטרך גם להתבונן בזה יותר כשנגיע לפרשת ויקהל, אבל יש יחס ישיר בין השבת לבין המשכן. בעצם ניתן לומר שהמקדש הוא השבת במקום, או במידה הפוכה, שהשבת היא המקדש בזמן. מה זאת אומרת? יש מצב של מפגש. מפגש בין הבורא לבין הנברא. המפגש הזה שאנחנו מכנים אותו בשם, איך אנחנו מכנים אותו? המפגש בין הבורא לנברא, איך אנחנו קוראים לו? קדושה, נכון? או פנים אל פנים, כן? לפי, נדבר לפי השפה של התורה. בתורה אנחנו קוראים לזה או פנים אל פנים או קדושה. המפגש הזה נעשה בשלושה ממדים, שהם שלושת הממדים של העולם: המקום, הזמן והנפש. או בלשונו הארכאית קצת של ספר יצירה, עשן, ראשי תיבות, עולם, שנה, נפש. עולם, הקוסמוס, שנה, הזמן, נפש, זה הנפש. זאת אומרת שברגע שהמפגש הזה מושג, אנחנו מדברים פה על קדושה. וכאשר המפגש הזה מושג במקום הוא נקרא מקדש, בזמן הוא נקרא שבת, בנפש הוא נקרא ישראל. ואז היה מקום בהחלט לומר שאם יש מקדש במקום, אין צורך במפגש בזמן, או להפך. לכן אומר הכתוב, אף על פי שיש מפגש דרך המקום, אך את שבתותיי תשמור. גם מצאנו בסוף פרשת בהר, בסוף ספר ויקרא, נאמר, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. כן? כלומר, דווקא שמה זה הכיוון ההפוך. אם אתם שומרים את השבת, אין זה פותר אתכם ממורא המקדש. שוב, היה אפשר גם לחשוב שדי במפגש דרך ממד אחד, או המקום או הזמן. התביעה של אמונת הייחוד השלמה, המונותאיזם האינטגרלי המוחלט, דורש שיהיה קדושה במקדש ובשבת כאחד. במובן? במובן ההלכתי, יש לזה כמה השלכות, למשל, זה שהשבת דחויה במקדש. כן? למשל, והמקדש דחוי בשבת. כידוע, הכיצד, איך המקדש, איך השבת דחויה במקדש? מקריבים קורבנות, שוחטים פרות, שוחטים קורבנות, שורפים את האימורים, מקטירים כתורת. אם כן, ישנן הרבה מאוד פעולות האסורות בשבת שנעשות במקדש. מדוע? כי ברגע שיש קדושת המקדש, מי זוכר את קדושת השבת? או אותו דבר בשבת. בשבת אסור לבנות את המקדש. היה מקום לומר שזה אותו הדבר. אם כבר שומרים שבת, אז אולי גם אפשר לבנות את המקדש בשבת. אז אומרים לו, אתה לא יכול לבנות. נכון? וזה למדו מהפסוק שלנו, אך את שבתותיי תשמור. כלומר, למרות שציוויתי עליכם לבנות את המקדש, אך את שבתותיי תשמורו, כי עוד היא בני וביניכם ודורותיכם לדעת כי אני השם מקדישכם. מה זה בא לומר? כי אות היא בני וביניכם, גם כאשר לא יהיה מקדש, אם לא יהיה מקדש, בכל זאת שבת יש. ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, נחלליה מות יומה. ככל העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה. ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת, שבתון, קודש לשם. כל העושה מלאכה ביום השבת, מות יומת. וואו. לא סימפטי. אז מה? אז מחללי שבתות, הורגים אותם? חייבי קרב, הכל? עד כמה שאני יודע, סיפרו לי, אני לא ראיתי, סיפרו לי שיש הרבה מחללי שבתות בעם ישראל. יש את השאלה, מה עושים הרבנים? למה הם לא סוכלים אותם? אין בדין. אז למה לא מקימים בדין? שיקימו בדין כדי שאפשר לסכול מחלל שבתות. נכון? למה לא עושים את זה? אין סמיכה. אז שיחדשו את הסמיכה. שם לא רוצה. למה שם לא רוצה? כי בעצם אף פעם הוא לא התכוון שיסכילו מחלל שבת. באמת, אתם חושבים ש... חוקים כאלה נאמרו על מנת להתממש? מישהו מתכוון אי פעם נסכול מחלל שבת? עדיין שלא. כן. סקלו פעמיים. ובשני הפעמים שסקלו זה היה בניגוד להלכה. פעם ראשונה, מקושש העצים, משה רבנו סקל אותו, נכון? ציווה לסכול אותו. וזה היה בניגוד להלכה, למה? כי לא ידעו מה תהיה מיטתו, כיוון שלא ידעו אם הוא חייב סקילה או מיטה אחרת, כיוון שלא כתוב בתורה מה זה. אז עד שהקדוש ברוך הוא לא אמר שהוא חייב סקילה, לא ידעו במה להתרות בו. אם אתה לא מטרה ממיטתו, פטור. כך שבעצם הסקילה של המקושש הייתה בניגוד להלכה. אמת? שתיים. בגמרא במסכת שבת, במסכת סנהדרין אומרת, מעשה באחד שרכב על סוס בשבת בימי יוונים. עכשיו, רכיבה על סוס בשבת, איזה איסור זה? זה איסור דרבנן. על איסור דרבנן לא חייבים סקילה. הגמרא אומרת, לקחו אותו לבית דין וסקלו. עכשיו, אומר התלמוד, לא מפני שראוי לכך, אלא מפני שהשעה צריכה לכך. כלומר, בימי יוונים, זאת הייתה מלחמה לאומית, היו מוכרחים לעשות איזה מעשה חריף, אז זה חלק ממסגרת המלחמה בכלל. זאת אומרת ששתי העדויות ההיסטוריות לסקילת מחללי שבתות היו באופן שהוא אסור לפי ההלכה, כך שאם היית מחפש באופן הלכתי מישהו לסקול, לא היית מצליח לקבץ את כל התנאים ההלכתיים המאפשרים את זה. אבל, אומר הרמב״ם, השבת זה כל כך חשוב, כך הוא כותב במורה נבוכים, זה כל כך חשוב, כי זה מעיד על זה שהעולם נברא, ובריאת העולם היא יסוד כל כך עקרוני ביהדות, שאדון הנביאים סקל על זה. מה הוא מכוון להגיד? שאדון הנביאים סקל על זה. הזדמן לו. אם היה עבירה אחרת, היה סוקל מישהו אחר. נכון? על עבודה זרה גם סוקלים. אלא מה שרוצה הרמב"ם לומר, שהיה צריך שפעם אחת בהיסטוריה, פעם וחצי בהיסטוריה, יסכלו רבע בן אדם. היה חייב להיות. כדי שידעו שזה רציני. מכאן ואילך אין לנו שום כוונה לבצע את זה. נשאלת השאלה, אם זה כך, היהדות עשתה לעצמה שירות גרוע פעמיים. פעם ראשונה שהיא מופיעה כברברית ופרימיטיבית, שהיא סוכלת אנשים, שזה מבחינת היחסי חוץ שלנו גרוע ביותר. אם כבר, כן? אז למה אתה עושה לעצמך דברים כאלה? שתיים, אתה הרסת לעצמך את כל יכולת האיום. כי כל אחד יודע שההלכות המאפשרות לסקול בן אדם הן כל כך בלתי אפשריות שזה לא יקרה. אז אפילו את האיום נטלת מעצמך. אם כן, היהדות הזיקה לעצמה פעמיים. בכל זאת אני בוא כדי להגן על היהדות. אז אני רוצה להסביר למה היא עשתה את זה. היהדות רצתה שנדע כמה חילול שבת זה חמור. לכן היא סיפרה לך, תדע לך שחייבים סקילה על זה. אין לנו שום כוונה להפחיד אותך שמא תחטוף אבנים בראש. זה לא... אנחנו לא מעוניינים. גם אנחנו לא מעוניינים שאתה תשמור מצוות חשובות ככל שתהיינה רק בגלל שאתה מפחד מאבנים. אבל אנחנו רוצים שתדע שזה חמור. לכן סיפרנו לך שחייבים על זה סקילה. כמובן, אנחנו נעשה את הכל כדי שלא נסכול אותו. במובן. זאת המשמעות של של ההכשלה העצמית של היהדות את עצמה בנושא הזה. עד כאן ברור? כן. זה בהרבה נושאים זה כך. כגון דיני מלכות, ועוד כמה הלכות מזעזעות שיש בהלכה, שמעולם לא מתכוונים לקיים אותן. הלכתית לא מתכוונים לקיים אותן. בסדר? טוב. אז נשאלת השאלה, אז למה בכל זאת היהדות עשתה לעצמה כזה שירות גרוע שמחכה עד השיעור שלי כדי להסביר את זה? נכון? זה עוד שאלה. אם יש עדים והתראה, כן, ודאי. אם יהיו עדים והתראה באופן שיש עדים והתראה, זאת אומרת שמודיעים לו שהולכים לקחת אותו לבית דין אם הוא יעשה את העבירה, שאתה אומר לו איזה אב מלאכה זה ומה מיטתו, ושהוא אומר על מנת כן אני עושה, כלומר הוא צריך כמעט להתאבד הבן אדם, וצריך שסנהדרין תשב בלשכת הגזית. בסדר? זה רחוק, כל התנאים האלה שאני אמרתי. אז תגידי, מי היה מטורף בזמן שאלו היה תנאים לחלל את השבת באופן הזה? עד כדי ככה שהתלמוד אומר שהמקושש עצים כנראה רצה שיסכלו אותו. הרי יש מדרש שאומר שהוא ראה שהשבת מזולזלת, הוא אמר צריך לעשות משהו. טוב, צריך שנהרוג מישהו כדי שאנשים ידעו שזה רציני. את מי? את עצמי. הציע את עצמו, כן? כלומר, במציאות אני לא חושב שמצאנו אי פעם עדות היסטורית על סקילת מחלל שבת. כנראה. טוב. ודמה, אם יהיו כל התנאים, אז תסכול. בסדר. טוב, נו. מה? פעם הייתי צריך לדבר בפני קבוצה של דתיים ליברליים. הייתי צריך להסביר להם, שאלו אותי, לדבר על התפתחות התורה שבעל פה. אז הסברתי להם מה זה הלכה, מושג ההלכה. אז אמרתי להם, תראו, הלכה זה, יש מצוות, זה מאוד כללי, אבל הפרטים לא יודעים. אז למשל, יש מצווה לסכול מחלל שבת. אבל אתה לא יודע באיזה גודל של אבנים, מאיזה גובה לזרוק אותו, איך הוא צריך להיות לבוש, מי זורק את האבנים, כל הדברים האלה. אז לכן צריך הלכות כדי לפרט את זה. כן? צריך לדבר בפני קבוצה של יהודים ליברליים. עכשיו זה מאוד חשוב להבין את זה. חשוב ש... אולי נסביר. אם אתה מסתיר מן השומע שהיהדות זה מה שהיא אומרת, אז הוא חוזר בתשובה כי הוא חושב שהיהדות זה נחמד. יום אחד הוא מגלה שזה מזעזע, הוא אומר לה, רימית אותי. טוב, תגיד לו מראש את כל המזעזע ותתקן. בסדר? טוב. פסוק ט"ז. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות. שימו לב שבבית הכנסת הורדנו את כל הפסוקים, שלושת הפסוקים הקודמים, שממש בעייתיים, ואז מביאים רק ככה בשירה ובזמרה את שני הפסוקים האחרונים, ושמרו בני ישראל את השבת. לעשות את השבת, לדורותם, ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי, שבת, ביום הקודש. מעניין. למה צריך לשמור את השבת לפי מה שכתוב כאן? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי, שבת ויהי נפש. מה זה יום השביעי? מה? עולם שלנו, אז זה לא שבת. צריך לשמור את השבת, כי אנחנו ביום השביעי. אם כן, יש פה סתירה? מה אמרת? מה אתה מתכוון? מה זאת אומרת, כאילו שלך בריאה, שייך לבריאה, לא יודע. באיזה יום של בריאת העולם אנחנו עכשיו? מה? עכשיו, אני אגיד לכם פשוט מאוד, אנחנו כעת ביום השביעי, נכון? הרי בסיומו של כל יום בריאת העולם, נאמר, ויהי ערב ויהי בוקר יום פלוני. בסיומו של הראשון כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. בסיומו של השני נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. אחר כך ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי, רביעי, חמישי. ויהי ערב ויהי בוקר יום שישי. כל פעם בסיומו של היום. אחר כך התורה מספרת, ויחולו השמיים והארץ וכל שבעיים, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו. אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. נכון? נכון או לא? הלו? עד שם. נכון? לא, לא כתוב. לא כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. במקום זה מה כתוב? סברי מרנה. לא? לא, אבל נשאלת השאלה, אם לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, זה סימן שיום השביעי לא יסתיים. נכון? אז אם כך, יום השביעי דווקא זה הזמן, אלפי שנות ההיסטוריה, שבהן אנחנו נתונים ביום חול. כלומר, אנחנו גויים של שבת של הקדוש ברוך הוא. זה הזמן שבו הוא שובט ממלאכתו, הוא לא מתערב בנעשה. ובאותו זמן, מי שפועל במקום הקדוש ברוך הוא, זה האדם. אם כך, יום השביעי איננו זהה כלל ליום השבת. מי שובט עכשיו? הקדוש ברוך הוא ביום השבת, ואנחנו בימי המעשה. אז מה זה יום השבת שלנו? יום השבת שאנחנו שומרים כל שבוע, פעם בשבוע, זה מעין יום השמיני. כלומר, זה מין השתקפות מקדימה, זאת התרמה קוראים לזה, של המצב העתידי של העולם. כלומר, זה קצת מן היום השמיני בעולמנו. אז פעם בשבעת ימים יש לנו יום השמיני. עכשיו צריך להבין, אם זה כך, למה הכתוב מצדיק את מצוות השבת מכוח זה שביום השביעי שבת היום נקדש. מבין את השאלה שלי? השאלה ברורה? מה לא? הכתוב אומר לך, למה צריך לשמור שבת? כי הקדוש ברוך הוא ביום השביעי שבת. אבל יום השביעי זה לא יום השבת. יום השביעי זה ההיסטוריה, זה יום חול. כן, ואילו יום השבת זה מעין יום מעין יום השמיני, נכון? אז אם כך, למה הכתוב אומר צריך לשמור את השבת בגלל שהקדוש ברוך הוא שובט ביום השביעי? מובן את השאלה? כן. עכשיו הבנת את השאלה. תשובה. דווקא בגלל שהקדוש ברוך הוא שובט ביום השביעי, צריך שתהיה עדות לכך שהוא קיים. כלומר, בתוך העולם של היום השביעי, דיינו עולם הטבע, אפשר לא לדעת שיש מי שברא את העולם. לכן מוכרחים לשמור על איזושהי עדות. העדות היא יום השבת, כדי להתגבר על היום השביעי. כן. מה השאלה? זה קושיה על משהו? מה זה? זה קושיה על משהו? ודאי שנגיע ליום השמיני. יבוא, אנחנו נגיע ליום השמיני. דיברנו על זה, מתי היום השמיני התחיל אפילו. יש מקומות שבהם היום השמיני התחיל. אתה זוכר על זה? כתוב מפורש בספר ויקרא, בפרק ת' פסוק א', זוכר מה כתוב בויקרא, פרק ת' פסוק, מה כתוב? ויהי ביום השמיני. אם כן, בתוך המקדש יש יום שמיני, בתוך השבת יש יום שמיני. אתה בונה את המקדש, שומר את השבת, אתה מתכונן לקראת היום השמיני. ולכן עתיד להיות כתוב בתורה, ויהיו קדושים ויר אלוהים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, ואז יתחיל יום השמיני. בסדר? טוב. אז אם כך, מלאכת המשכן מסתיימת בציווי המקדש. בעצם אפשר לומר, אם אנחנו נקבל את הדעה של רש"י, שפרשת משפטים נאמרה לפני מתן תורה, יוצא שסדר הפרשיות הוא יתרו, תרומה, תצווה, כי תישא. מה עושה משה 40 יום ו-40 לילה בהר בעצם? מה הוא לומד שם? לפי פשט הכתוב. יפה, את תבנית המשכן ואת כלל. זה מה שמשה עושה במשך 40 יום. למה הוא צריך את זה? כי הוא צריך במשך 40 יום ו-40 לילה ללמוד מהי הסטרוקטורה שיכולה להכיל בתוכה את מה ששמעו בסיני. כלומר, הר סיני הוא תוכן, ואותו תוכן זקוק לכלי. הכלי, מה אתה רוצה? אני מתעלם מזה. א', זאת שאלה שנשלחה פה, אם אתה שם לב, בשבע ורבע. אז השיעור עוד לא התחיל. כך שזה ממש מיותר ההערה הזאת. שתיים, בשיעור הזה סוכם עם עורכי האינטרנט שאנחנו לא עונים לשאלות במסע. אז אני לא מבין, אז שתי קושיות על זה שאתה הפנית אותי לזה. זה פשוט בזבוז זמן. כן, עכשיו, אם כן, אני רוצה לחזור מה שדיברנו, שלמדנו, זה סתם, זה על שיעור אחר. כן, מה שלמדנו כשלמדנו את פרשת יתרו. שיש דיבור, והדיבור זקוק לכלי. הדיבור הוא נמצא בעשרת הדיברות, ויש כלי קיבול לכל הדיבור הזה. הכלי הוא המשכן. זה מובן? עכשיו, לפי זה מובן הפסוק הבא. ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות עבר. כלומר, הלוחות האלה הם נושאי הדיבור, וכל המשכן שנאמר כאן היה כדי לשים שם את העדות. עד כאן מובן? טוב. שני לוחות העדות. מה קורה שם מילה עדות אגב? מה זה? עד נצח, יש בזה משהו. יש עוד משמעות המילה עדות? נלשון להיוועד. עדות זה חיבה. נועדים זה עם זה. כן, זה לא מלשון, לא כמו בעברית מודרנית, עדות, משהו שמעיד שזה כך. אלא עדות זה לשון חיבה, לשון חיבור. שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים. זה מעניין מאוד הנקודה הזאת. מתן הלוחות. זאת נקודה בזמן, נקודת ההשקה היחידה בין העולם הנבדל לעולם הגלוי. או אם תרצו במילים יותר פשוטות, בין הטרנסנדנטי לאמננטי. נכון? זאת היא הנקודה, שהנקודה כזאת היא חייבת להיות נקודתית. מה המרחב של נקודה? כמה נקודה זה רחב? מישהו יודע? אפס. אין רוחב לנקודה. זה הגדרת גיאומטרי. זאת אומרת, יש נקודת מגע, אבל אין מגע. עכשיו, במצב כזה, שבו הלוחות ניתנים, אפשר לומר, זאת הפסגה של העלייה של הנברא בכלל. נברא, משה, עם ישראל, שבא במגע עם לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים. אין לך נקודת פסגה מעבר לזה. אם זה מצליח, מה צריך להיות? גאולה מוחלטת, סיום ההיסטוריה. זה צריך להיות שם. מה קורה בדיוק באותו זמן? וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על ההרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ירקו לפנינו. כלומר, ההחלטה שצריך לעשות את העגל באה מיד באותו רגע של המגע המקסימלי האפשרי בין הנברא לבורא. לא לפני, ולא אחרי, אפילו לא חלקיק שנייה לפני ולא חלקיק שנייה אחרי. מדהים. מה זה אומר? כן. זה גם הגמרא בירושלמי שדורשת על זה את הפסוק, עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו. כלומר, זה ככלה שמזנה בחופתה. זה דבר מזעזע. לא לפני, לא אחרי, בזמן החופה. מסביר המהר"ל מפראג בספר נצח ישראל. בספר נצח ישראל, שככל שיש במציאות, אפשר לומר, שני מישורים. מה שנקרא הטבע ומה שנקרא הסדר. ויש ניגוד מתמיד בין סדר העולם לבין טבע העולם. טבע העולם מושך כלפי מטה, סדר העולם כלפי מעלה. בוא נגיד את זה כך. סדר העולם הוא ערכי, טבע העולם סתמי. ככל שעולה הערכיות, הסתמיות גוברת. וזה היסוד של דברי הגמרא, שיצר הרע עוזב את אומות העולם ומתגרה בישראל מכל האומות. עוזב את ישראל ומתגרה בתלמידי חכמים יותר מכל ישראל. יש יותר יצר הרע לתלמידי חכמים, יותר מכולם. מסביר המהר"ל פשוט מאוד, ככל שיש חריגה גדולה יותר, יש כוח נגדי המושך כלפי מטה. זה כמין נתון. משל, למה הדבר דומה? לא יודע אם פעם ניסיתם לשים מפה גדולה על שולחן גדול. בטח עשיתם את זה בכם. עכשיו, מי שינסה לצבות את המפה מן המרכז ולהרים את המפה, מה התופעה שמתרחשת? היא נדבקת. נכון? המפה נדבקת לשולחן. הלחץ האטמוספרי שעל כלל המפה מתנגד לחריגה שבנקודה אחת ממנה. נכון? זאת אומרת, ברגע שמשהו חורג, אז האחידות של המציאות דורשת את חלקה, והיא מחזירה את המצב בקדמותו. או משל, למה הדבר דומה? אם תיקחו אפרוח שחור ותשימו אותו בין 100 אפרוחים צהובים, מה קורה? הורגים אותו. מדוע? כי הוא שחור. כן? אז מה אם הוא שחור? הוא לא כמו כולם. הוא לא כמו כולם, יש חריגה, יש תביעה של הטבע נגד החריגה. לכן מובן מאליו שברגע שעם ישראל מגיע למדרגה שהוא מקבל את שתי הלוחות, באותה שעה הוא עושה את העגל, כמובן, הכרחי. בסדר? קצת פסימי מה שאני אומר. אז איך אפשר להתגבר? כן, מה אתה אומר? איך מתגברים? כן, מה אתה אומר? אז אותה השאלה. כי לכאורה מה שאני אומר, זה נורא, מה קרה? כן. אותו דבר, לכאורה. אם המשיח בא, כולם נגדו. איך אומר המהר"ל מפראג, מדוע משיח בן יוסף נהרג? כן, יש במדרשים, משיח בן יוסף נהרג. מסביר המהר"ל, כי משיח בן יוסף הוא צדיק, והוא יחיד, והמתנגדים לו הם רבים, ויחיד ורבים, הלכה כרבים. לכן הוא נהרג. אפילו המשיח לא הולך לו. כן? אז איך מתגברים על כל הבעיה הזאת? זה מזעזע מה שאני אומר. לפי זה אין תקווה. מה אתה אומר? אבל כתוב שהוא ימות. כן, אז יש כל מיני דעות בנושא הזה. אבל בגמרא כתוב שהוא יהרג. צריך להבין איך. ואיך הוא לא יהרג. אתה אומר שהוא לא יהרג. אני רוצה להבין איך. יש לנו עיקרון חשוב ביותר. הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה וצדיק מבטלה. כלומר, כוח הרצון הוא עוד למעלה מכל זה. אבל כוח הרצון הוא לא נאיבי. זה לא מתוך אי ידיעת העוצמות העומדות מולו. אלא עד רבה, מתוך הידיעה יש אפשרות לעמוד מול זה. יש סיפור שקרה בירושלים בשנת תברש. מתי זה היה תברש בגוית? מתי זה היה תברש? מה את אומרת? אלף? לפני 174 שנה. כמה זה יוצא בגוית? 1840, נכון? מה קרה בשנת 1840? כתוב בספר הזוהר שבשנת 600 האלף השישי, הלו היא שנת תברש, היא שנת 1840 בגוית, ייפתחו שערי החוכמה בעולם למעלה ולמטה, והעולם יתקן את עצמו, יכין את עצמו לקראת האלף השביעי. אנשים פרשו את זה, שהכוונה שבשנת תברש יבוא המשיח. בירושלים, לקראת שנת תברש, הייתה תסיסה אדירה אצל תלמידי הגאון מווילנה במיוחד, שהאמינו בכל ליבם ובכל נפשם שבשנת תברש יבוא המשיח. אנשים התחילו ממש להשתגע. בשנת תברש, נגלה לכם סוד, לא בא המשיח. לא בא. הדבר הזה גרם לשבר גדול בנפש, ושניים מתלמידי הגרא התנצרו. ועד היום הזה, בפנקס של מאה שערים, רואים את השמות שלהם מחוקים, כי הם השתמדו. כתב יהודי אחד בעיתון של ירושלים אז, עיתון הלבנון, נדמה לי. כתב שהדבר הזה היה צפוי בעצם. אין פלא. כתוב, ויר העם כי בושש משה לבוא. מה זה בושש? בא שש ולא בא. הגיע השעה השישית, כלומר חצות היום, ולא בא. גם פה כתוב בזוהר שבשנת 600 תהיה גאולה, בא 600 ולא בא, אז עשו את העגל. התנצרו. כלומר, יש איזה יחס בין אותו סיפור לבין מה שקרה בירושלים. אבל באופן כללי זה קטגוריה שחוזרת על עצמה הרבה. כי מה בעצם גורם שהעם לא מחכה עד שמשה יבוא? או נאמר אחרת, מדוע העם לא משתוקק לעשות עגל לפני כן? אני אגיד לכם פשוט מאוד. כל זמן שאין לוחות בעולם, הלוחות לא ירדו, אין שום תחושה שזה דחוף להיפגש עם האלוהים. כי לא קרה כלום. לא קרה כלום, שמענו את דבר השם בסיני, אבל מאז זה שותק. לא קורה כלום. הכל נעשה במעבדה הפנימית למעלה. משה לומד 40 יום ו-40 לילה את הלכות המשכן. אז זה בסדר. אבל ברגע שהלוחות ניתנים, הדבר הזה יוצר בנפש צמאון אדיר, צמאון מטאפיזי בלתי ניתן לכבישה, להיפגש עם האלוהות. ואז יש בעיה. צריך שמשה ירד מנהר אל העם. השעות האלה שבהן צריך משה לרדת, הן הן ההפרש בין האידיאל לבין המציאות, והן הן המזמינות את השבר. בבקשה. כלומר, אם משה היה מקבל את הלוחות למטה, משה היה נשאר למטה, מקבל את הלוחות למטה, אז באופן מיידי יש לוחות ויש מיד מקדש. אין סכנה. אבל כיוון שמשה למעלה והעם למטה, יש סכנה. מה אתה אומר? זה בדיוק זה. לא? הם היו רחוקים דווקא. היה אסור להם לעלות בהר. ונגוע בקצהו. הם לא עלו בהר, עכשיו לא נגעו. אם הם היו יכולים לעלות אל ההר, הם היו הולכים ושואלים את משה, משה, מה קורה? מה אתה עושה פה כבר 40 יום? חכים לך למטה. אבל לא היו אז כלי תקשורת, ומשה נשאר למעלה. זה בדבר מאוד מעניין, שההשגחה סדרה שמשה יהיה למעלה ועם למטה. ואז יש הכרח שתהיה השבירה הזאת. יוצא לפי זה שחטא העגל מתוכנן. כן, מה אתה אומר? נכון. לא, בין האידאל למציאות אמרתי. כן. היא, כן, נכרח. לא יודע אם אידאל, היא הכרח. כל המשברים שלנו זה חלק מתוכנית כוללת. איך כתוב בתורה? בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. איזה יופי. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. איזה בלגן. לא? כלומר, זה כבר בראשית ההוויה. הנפילה הזאת בין האידאה למציאות, מה שחכמי הקבלה מכנים בשם שבירת הכלים, זה כנראה בלתי נמנע. כן, מה אתה אומר? כן, חייב להיות מישהו שלא שותף. למה שבט לוי לא שותף? אתה יודע למה הוא לא שותף? כי הוא לא כל כך יהודי. למה הוא לא כזה יהודי? הוא לא עבר שיעבוד במצרים. אז הוא קצת בחוץ. בסדר? גם משה אגב לא חטא. כן, ברור. זאת אומרת שזה חלק מן העניין. בושש משה לרדת מן ההר, ואז בהכרח רוצים לעשות משהו. למי פונים? למומחה הדתות. המומחה לענייני פולחן נמצא איתנו, פונים אליו. איזה יופי שלפחות יש אהרון. כי אם אהרון לא היה פה, איך היינו מסתדרים? לא היינו יודעים איך לעשות אלוהים. יש מישהו שיודע לעשות אלוהים, כן. יתרו? לא יודע אם הוא היה שם. מחלוקת, נכון, אם הוא היה שם או לא היה שם. אבל מה שברור זה שאהרון פה. יש מישהו שלא פה אגב. חור, נעלם. הרי לפני כן משה עולה אומר, והנה אהרון וחור עמכם, מי בעל דברים ייגש עליהם. והעם פונה לאהרון, חור לא כאן. למה חור לא כאן? כי חור התנגד. חור התנגד, הרגו אותו. ואז אהרון ראה את חור הרוג, ולכן הוא החליט לעשות את העגל. תגידו לי, זה צורת עבודה? ככה עובדים? אתה רואה שמישהו נהרג, אז אתה מפחד? אם הוא יהרג, מה יהיה איתם? זה הבעיה. כלומר, לא שהוא דואג לחייו האישיים, מה אכפת לו? אבל הוא דואג מה יהיה עם העם. אם הוא יהרג, העם ילך מדחי אל דחי. זאת אומרת, יש פה איזו החלטה של אהרון, מובנית, שצריך לעזור לעם. בואו נראה, למשל, בפרק פרק למד ב' פסוק כף א'. ויאמר משה אל אהרון. כן, בפרק למד ב' עדיין פסוק כף א'. ויאמר משה אל אהרון, מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה? משה ממש לא מרוצה מהסיפור, אומר לאהרון, תן הסבר. ויאמר אהרון, עלי חרף אדוני, למה אתה כועס? אתה ידעת איתם כי וראו, ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים ידענו מה היה לו. ואמר עליהם, ממי זהב יתפרקו ויתנו לי, ואשליחו בית ליצא העגל הזה? תרגום. אני לא מבין למה אתה כועס, הם ביקשו, אז עשיתי. זה מה שאהרון אומר. הם ביקשו. אז עשיתי. לא יפה להגיד לא. מה אהרון רוצה לומר כאן? מה השיטה של אהרון? אחרי רבים להטות, כן, מה? לקרב את הרחוקים. הרי אבי מתלמידיו של אהרון, אוהב את הבריאות, הוא קרבן לתורה. אז האסטרטגיה החינוכית של אהרון היא שצריך לרדת אל מדרגתו של החוטא ולהעלות אותו ממצבו. נכון? זה בסדר או זה לא בסדר? מי אמר לך שזה לא בסדר? מי אמר לך שזה לא נכון? אז זה בסדר, אז אולי אני אחיתה יחד איתו. אתה מכיר את הסיפור במעשה בבין המלך שחשב את עצמו אינדיק? נכון? אז שם אתה רואה שכן יורדים למדרגה שלו. עם בין המלך שעשה את עצמו אינדיק. כן. לא אומרים חטא כדי שיז... מי אמר לך שלא אומרים את זה? אני שואל אתכם, למה לכעוס על אהרון? הרי אהרון אומר שזה לא בסדר שכועסים עליו. כן? אז מה? עד רבה, אין שם משה, צריך שמישהו ייקח אחריות. אין לי לכם דבר פשוט יותר. זה באמת לא היה אסור. כל מי שאומר לכם שזה היה אסור לעשות את זה, זה כולם תלמידי משה. אבל אהרון הוא לא חושב כמו משה, יש לו שיטה אחרת. הקדוש ברוך הוא הביא את התורה למשה ולאהרון. וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. נכון? זאת אומרת, כל זמן שמשה לא פה, אהרון בצדק לוקח הנהגה, והוא מנהיג את האומה לפי השיטה שלו. הקדוש ברוך הוא אומר דרך משה, הוא לא מסכים עם השיטה הזאת. אבל אצל אהרון יש לה מקום. האם לפי ההלכה נותר אחרי כל הסיפור הזה איזשהו יסוד לתורת משה, לתורת אהרון? האם יש איזה מצבים שבהם נותר לעשות עבירה כדי להעלות את החוטא? את לעשות לשם? פיקוח נפש זה לא עבירה. כן, אבל אני שואל, האם יש סיטואציה שבה מותר למישהו לעשות, מה? הוראת שעה של נביא, נכון, זה בדיוק מה שעשה אליהו הנביא בהר הכרמל, הוא עושה בדיוק מה שאהרון עושה. הוא מקים מזבח בזמן איסור במות בהר הכרמל, כדי להביא אש מן השמיים, כדי להכחיש את נביאי הבעל ולהחזיר את העם בתשובה. מה ההלכה אומרת? זה לא פיקוח נפש. אם העם רוצה לעבוד עבודה זרה, שיעבוד עבודה זרה, מה? הוא צריך בשביל זה לעבור עבירה? נכון, אבל אני שואל, ההתנהגות הזאת של אליהו, אתה אומר שהיא לפי ההלכה. איזו הלכה זה? הוראת שעה של נביא. נכון? מה שאמרת? יש מושג של הוראת שעה של נביא, וזה בתוך תורת משה כתוב, נכון? זאת אומרת שתורת משה נתנה מקום לתורת אהרון. נכון. אחר, משה צמצם את היתר. משה אמר, זה לא כולל עבודה זרה. אבל לפני שמשה צמצם את היתר, אהרון אומר, יאללה, עושים על הכל, כולל עבודה זרה. מה יש? בסדר? אחר כך תורת משה מצמצמת את זה. הוא אומר, רק להוראת שעה, ורק אם זה לא עבודה זרה, ועוד כל מיני תנאים. אבל זה שאנחנו מחליטים שככה זה צריך להיות, זה אחרי הפרשה הזאת. לפני הפרשה הזאת יש מקום בהחלט לשיטה של אהרון. זאת אומרת, עכשיו מה שקורה, יוצא שיש כאן תיאור של, של הנתק בין משה לאהרון. אם משה נמצא למעלה ואהרון למטה, זה מביא למשבר. ולכן מכאן ההכרח של שיתוף שתי התורות שיתברר בהמשך. אבל זה בינתיים השלב הראשון. כן. מעניין מאוד. מעניין, מעניין. כאן אתם הערה מעניינת לגבי היוזמה של העם. העם אומר, עשה לנו אלוהים, כי משה לא פה. סימן שמה הם חשבו על משה? שהוא אלוהים. אומר, אם אומרים עשה אלוהים כי משה לא פה, לכאורה אם משה לא פה ומשה הוא רק מנהיג, אז היה אפשר להגיד לאהרון, תהיה אתה המנהיג במקום משה. אבל זה לא מה שהם אמרו. הם אמרו, אין משה לא פה, אז אנחנו זקוקים לאלוהים. סימן שהם חשבו שמשה הוא אלוה. אני עוד לא יודע מה זה ויצג אל הזה. אני בינתיים יודע, אני בפסוק א', עד כבר מתקדמת לפסוק מאוד מאוחר, אבל אני מתעקש להיות בפסוק א'. בפסוק א' כתוב שהם אומרים, עשה לנו אלוהים כי זה משה האיש אשר אלינו בארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. מה? מי הקבוצה הזאת שאמרה עשה לנו אלוהים? העם, שזה? הערב, נכון? מה? מה זה לא כתוב? אתה היית בשיעורים? היית בשיעורים שבהם למדנו מה זה העם? בפרק י"ב? כן או לא? שואלים אותך שאלה, תענה בבקשה. לא, ודאי שלא היית, כי אנחנו הוכחנו מהכתובים שכל המקומות שבהם כתוב העם, גם אור החיים מביא את זה, וגם הזוהר אומר את זה, שכל מקום שכתוב העם, לא מדובר על בני ישראל, מדובר על הערב רב. אבל מה זה הערב רב? זה קבוצה שמעורבת בנו. מה זה מעורבת בנו? מעורבת בנפש שלנו. יש נטייה בנפש של בני ישראל, בתור העם, להעליל את משה. נכון? למה התורה סיפרה את זה? כדי להבין איך נולדה הנצרות. לקחו אדם, עשו אותו אלוה. זאת נטייה קבועה בנפש של עם ישראל. לכן זה כתוב. עכשיו, יש בסיס גם לטענה של העם. הרי מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה? ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. נכון? גם יש עוד פסוק, הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. איך הקדוש ברוך הוא אומר למשה ביחס לאהרון? הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. כך שמשה מתנהג כאלוהים. זה כתוב, וישמע יתרו, כהן מדיין חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים לפרעה ולישראל עמו. מפרש אשלה, רבנו ישעיהו הלוי הורוביץ, בספרו שני לוחות הברית. מה זה? את כל אשר עשה אלוהים למשה, מה שהקדוש ברוך הוא עשה ממשה אלוהים. ולישראל, מה הוא עשה מעם ישראל? עמו. או? יש לך בעיה? מה שאנחנו רואים? לא, בסדר. זאת אומרת שהמילה אלוהים מציינת אישיות נעלה, שמכירים בו בתור מי שמוסר את דבר האלוהות. ולכן, ברגע שמשה לא נמצא, יש הכרח למלא את החלל הזה. כן. הוא רק פה, כתוב. הרי מה שכתוב שתורה יוצאת מבין משה ואהרון, זה אחרי הקושיה. וכי אהרון מדבר, ולא נאמר אתה תדבר, אלא חולקין כבוד זה לזה וכו'. אבל זה, אפשר לומר, יש את השאלה, הרי הם שמעו מפי השם, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אשר בשמיים ממה, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. אז מה קרה להם פתאום? הם שכחו את זה? כן? אני לא יודע אם אדם צריך לראות את הרב שלו כמלאך השם צבקות. אני חושב שהוא צריך לראות את הרב שלו כמלאך השם צבאות, כן? אבל קוט אני לא יודע. עכשיו, אבל זה לא קשור לעניין. כלומר, כתוב מורה רבך כמורה שמיים. אז יש צד כזה, זה הסכנה גם. כן, אבל איפה היינו? ששאלת? לא, לא, היה משהו בדיוק, זה משהו יפריע. מה? כן, זהו, הם שמעו שאסור לעשות פסל, אסור להשתחוות לו, אז מה, הם שכחו את זה? איך יכול להיות שהאומה כולה, בשלמותה שומעת, שאסור לעשות פסל ומסכה, ופתאום טרח, טרח. הם הבינו דבר פשוט מאוד. מתי אסור לעשות פסל ומסכה? כשיש משה. כשמשה הוא פה כדי למסור את דבר השם. אבל אם משה נעלם, אז אין התגלות. אם אין התגלות, עושים פסלים. ההסבר הוא פשוט מאוד. מה זה לעשות אלוהים? בסדר, הביטוי מבחינה לוגית לאדם מודרני נראה מטופש לחלוטין. קום עשה לנו אלוהים. תגיד, אתה נורמלי? אלוהים עושה אותנו, לא אנחנו עושים אותו. איך להבין את זה? אלא פשוט מאוד. כשלעשות אלוהים הכוונה לבנות דת. לבנות סדרי פולחן כדי להיפגש עם האלוהים. כלומר, במילים אחרות, בשפה המודרנית היינו מכנים את התנועה שלהם רגש דתי. הם אנשים בעלי רגש דתי. עכשיו, הרגש הדתי אסור כשיש התגלות. אין התגלות, לגיטימי לחזור אל הרגש הדתי. אל הרגש הדתי, ולכן הם אומרים לאהרון בצדק, לכאורה. הוא מעשה לנו אלוהים. מובן? עכשיו נשאלת השאלה, האם יש באמת איסור לעשות אלוהים? בעשרת הדיברות, איפה זה כתוב? מה כתוב לא תעשו מה? ראי, אמרת שמה אסור לעשות? תעשה לו מסך, איפה כתוב שאסור לעשות אלוהים? אז בואו נבדוק את הפסוק שהבאת. הפסוק שהבאת הוא מאוד מעניין, בואו נסתכל בפרשת שמות בפרק כף, בבקשה. תשמרו על הדף. יש פה מאמץ רב של דפדוף, אני יודע. בואו נסתכל בבקשה בפרק כף. בפסוק י"ט. ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם? לא תעשו איתי אלוהי חסד. בבקשה, לא לעשות איתי אלוהי חסד. מה זה לא לעשות אלוהי חסד? אומר רש"י, בא להזהיר על הקרובים שאתה עושה לעמוד איתי, שלא יהיו של כסף. כלומר, תעשו איתי קרובים, כלומר תעשו איתי אלוהי זהב, אבל לא כסף. אז אם כן זה בסדר לעשות אלוהי זהב. נכון? אחר כך כתוב, ואלוהי זהב לא תעשו לכם. מה זה לא תעשו לכם? רש"י. לא תעשו לכם, לא תאמר הריני עושה קרובים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, כדרך שאני עושה בבית עולנים, לכך נאמר לא תעשו לכם. זאת אומרת, אסור לכם לעשות קרובים מזהב בבית הכנסת. כלומר, תעשו אלוהי זהב, אבל רק אצלי במקדש. נכון? זה מה שכתוב. הקרובים, אם כן, לפי זה הם אלוהי זהב. אז לכאורה, הבקשה שלהם, הם מרגישים שמשהו צריך לרדת ולא יורד. אז במקום זה עושים את מה שצריך להכיל את ההתגלות, שזה אלוהי זהב. אסור לעשות אלוהי חסף, כתוב. לא תעשו איתי אלוהי חסף, רק זהב. מה? האם לעשות קרובים מכסף ובתי מדרשות? לפי זה לא כלול באיסור. כן? למרות שרש"י אומר, לא תעשו קרובים. אבל לפי פשט הכתוב, לכאורה היה מותר לעשות קרובים מכסף מחוץ למקדש. נכון? ככה משתמע. קצת מוזר, אבל באמת, שלמה המלך עשה קרובים מכסף. כן? הוא עשה קרובים מכסף ליד קרובי הזהב. כן? עשה אותם מעץ מצופה כסף. זאת אומרת שהדרישה הזאת לעשות, כן, זה בסדר. עכשיו, יוצא לפי זה שהדרישה לעשות אלוהי זהב היא מובנת מאליה. כך שבינתיים אני עוד לא הבנתי מה לא בסדר במעשה שלהם. כן, בבקשה. משהו כזה. אולי אני אסביר בעצם מה זה קרובים. זה לא קצת נראה לכם מוזר שנכנסים לתוך המקום המקודש ביותר שבו הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, ופתאום יש שם שני פסלונים מזהב. עכשיו, מה זה הוויתור הזה לאלילות? אפשר להבין קצת, לפי התרבות הקדומה, למה שימשו קרובים. לפי מה שאנחנו יודעים מהארכיאולוגיה של התרבויות שבהן, שאיתן באו במגע בני ישראל. אנחנו יודעים שהקרובים היו בדרך כלל, או תמיד היו, סוג של בעל חיים עם כנפיים, שמשמש כמרכבה לאליל. כלומר, יש איזה אל שרוכב, נגיד, הסוס פגסוס, מכירים? במיתולוגיה היוונית. זה סוס עם כנפיים, נכון? שמה הוא משמש? מרכבה לאלים. כן, האלים רוכבים על פגסוס. או אפשר לראות, כן, אצל הפניקים, הבבלים, הפרסים, אצל המצרים, רואים כאלה יצורים עם כנפיים, אריה או כל דבר אחר, שאיזה אליל רוכב עליו ונוסע איתו, זה האופנוע שלו, נכון? זה גם כתוב במפורש בספר תהילים, נכון? וירכב על קירוב, ויעוף, וידע על כנפי רוח. גם כתוב במסכת עבודה זרה, דף ג' עמוד ב', שהקדוש ברוך הוא בכל לילה רוכב על קרוב קל שיש לו, ושט ב18,000 עולמות. הקדוש ברוך הוא יש לו סיור לילי, על קרוב, כן? 18 אלף עולמות. מה זה הדברים האלה? אז יוצא לפי זה שהכרוב במקדש הוא בעצם מרכבה. אדם נכנס למקדש, רואה כרובים. מה הוא מצפה לראות על גבי הכרובים? פסל שרוכב עליו. ובמקום זה מה הוא רואה? שום דבר. אז מה זה אומר? שאלוהי ישראל אין לו גוף ולא דמות הגוף. זאת אומרת, הכרובים בקודש הקודשים, לפי המושגים של התרבות העתיקה, זה דווקא השלילה המוחלטת של האלילות. כדי שבדיוק לציין לך שאין מה למצוא שם. עכשיו, מעניין, הרמב״ם גם מציין מדוע יש שניים ולא אחד. כי אם היה אחד, היית אומר שהוא האלוה. יש שניים, אתה לא יכול לטעות. מעניין. כן, זאת אומרת שלפי זה, העגל, למה הוא צריך לשמש? הוא צריך בדיוק לשמש ככרוב. זה גם מסוכן. תשימו כרוב ליד עגל, לא יודע... כן, מה אתה אומר? מה אלישע בן אבויה? זו שאלה מעניינת, אבל זה לא קשור לקרובים, הוא לא ראה שם שני קרובים. הוא ראה את מנתת, נכון? על כל פנים, מה שקורה, זה כנראה שגם הוא היה צריך ביפוקל. הוא היה צריך ביפוקל. כן. אבל יוצא שבעצם מה שמבקשים מהארון, תעשי לנו קרוב. אגב, יש דעה בין המפרשים, שהכרובים היו באימפנים של שור. הרי כתוב מפורש במרכבה ביחזקאל, שהנביא רואה את המרכבה של מעלה, והוא רואה שמה אריה, שור, נשר, כרוב. בפרק אחר כתוב שהוא רואה, לא סליחה, בבת. בפרק א' ביחזקאל הוא רואה את המרכבה והוא רואה שם ארבע חיות. אריה, שור, נשר, אדם. נכון? זה מה שהוא רואה. אחר כך כמה פרטים יותר מאוחר יש מה שנקרא המרכבה השנייה. ובמרכבה השנייה הוא רואה אריה, כרוב, נשר, אדם. אם כן, כרוב ושור מתחלפים. אז מה לא בסדר במה שהם עשו? כל זאת ועוד, בפעם הבאה.